על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את מיכאל בן-ארי. שלום.
שלום תמיר.
ולי נראה ככה שכעני ומעורב כאן, מעורב מאיר כאן, בין אם השם יקום דמו ובין אם, אתה יודע, הרבה פעמים כותבים מאיר כאן, סתם ככה, זאת כללה בפוליטיקה הישראלית, זאת כללה בחברה הישראלית, או דברי שבח בפי אולי מיעוט מבוטל, אפשר אולי 10 מנדטים או פחות, אבל פה ברעיון הזה הייתי שמח באמת לשמוע ממך, כאחד מתלמידיו, בעצם מה הוא רוצה לקדם, מה התורה שלו, מה האידיאולוגיה הכהניסטית, כי בסופו של דבר אני חושב שאפשר להתנגד למשהו ואפשר להיות בעדו, אבל קודם כל צריך להכיר אותו. אם אתה רק משתמש במילה כהניזם כ... מילה נרדפת לגזענות, לא השגנו כלום, ואנחנו פשוט טיפשים יותר.
אתה אומר משהו שהוא היה אומר הרבה פעמים, הוא אומר, הרבה אנשים שמעו על כהנה, מעטים שמעו את כהנה, כי הוא דיבר על עצמו, אז הוא הרשה לעצמו להתבטא בביטוי, ככה בשם המשפחה המוכר והידוע. ובדיוק עכשיו אני שומע בימים האחרונים כל מיני כאלה שכותבים, כשהוא היה בחייו לא נתנו לו במה, לא נתנו לו במה, זה יאמר לזכותכם או יאמר לגנותכם? למה לא נכנסתי איתו לדיון? למה יכולתי להיכנס איתו לדיון כמו שמנהל איתו דיבייט של איזה שעתיים פלוס
אלן דרשוביץ? וואו,
זה אחד הדיבייטים האינטליגנטיים האינטלקטואליים המדהימים שיש ברשת.
איך הוא לירד? מעניין.
לא יודע איך זה לא ירד, אבל מי שצפה בדיבייט הזה, קודם כל נחשף לרב כהנה האינטלקטואל, לרב כהנה המנהיג, לרב כהנה פורץ הדרך, לרב כהנה עם חוש הומור, עם חשיבה ארוכת טווח, עם היכולת להתמודד בצורה מאוד מאוד ישרה עם טיעונים.
איך אתה הכרת אותו? נלך לאישי ומשם נלך לאידיאולוגיה.
וואו, תראה, זה שאלה מרתקת, וזה שווה פודקאסט שלם, אני אעשה את זה קצר. כשאני הייתי בכיתה י' היה את הסכמי קמפ דיוויד, אפילו טיפה לפני כן, הסכמי קמפ דיוויד של 77, כן, כיתה ת' אפילו, ועלה בגין לשלטון, בגין עם הציפייה מאוד מאוד גדולה ממנו, ואז פרצה פרשת אלון מורה, פינוי של אלון מורה הראשון מרוג'ב, והייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה בקרב הציונות הדתית, האם להתפנות מרצון או להתנגד, כי בגין הלך עם הבטחת בחירות, יהיו הרבה אלוני מורה, ואיכשהו עלה לשלטון, הוא בא לפנות את אלון מורה.
מה שרואה משם, לא רואה מכאן.
כן, כן, היו עוד הרבה פליק פלקים שלו בהמשך, ו... הקבוצה היחידה שככה יצאה נגד הייתה, היו האנשים שסביבו של הרב כהנה, מין קומץ של אנשים, זכורה לטוב לאורך ימים, מרים לפיד ובני ביתה שהיו שם, שהם היחידים שנותרו עד הסוף, כל השאר התפנו. אני למדתי בכפר הרואה, ושם הרב נריה באיזה סיטואציה כלשהי, שאלו אותו ברדיו, ובדיוק היינו שם נוכחים, הוא אמר משהו, לא נורא אם יזיזו את אלון מורה כתחום שבת. אז באתי, שאלתי אותו, מה, אם כתחום שבת, אז למה לא כשני תחומי שבת? למה לא כשלושה תחומי שבת? אם זה שלנו, זה שלנו הכל. ואם זה לא שלנו, זה לא שלנו. כאילו, זה, מה יהיו הגבולות לאחר מכן? לאן אנחנו נגיע עם זה? הרב כהנה אמר לי משהו, ככה ניסה להסביר.
איך פגשת אותו בכלל?
את הרב נריה, למדתי בכפר.
לא, אבל אמרת הרב כהנה.
הרב כהנה עוד לא פגשתי, עוד לא הכרתי אותו.
אז הרב נריה ענה לך.
הרב נריה ענה לי, זה היה עוד לפני שהכרתי את הרב כהנה. ידעתי שהיו מתנגדים, ו... הרב כהנה אמר לי, טוב שיש בחורים שחושבים כמוך.
הרב נריה
אמר לי, טוב שיש בחורים שחושבים כמוך. זה היה אגב מאוד מעניין, הגישה החינוכית שלו של הרב נריה, שסיפור מאוד מרתק, כי זה שיחה שהתחילה והיא נקטעה, ואז הוא ניגש אליי עוד פעם להמשיך את השיחה, אחרי ממש כמה ימים, וזה דבר מאוד מרשים שהיה אצל הרב נריה, שהוא, טוב, זה לדבר על הרב נריה, זה פודקאסט בפני עצמו, ומכל מקום, זה בעצם היה הממשק, קודם כל האנשים של הרב כהנה, לקרוזים שהם הפיצו, שמאוד מאוד דיברו אליי, ורעיון שהיה בעיתון, ולאחר מכן, כשכבר באתי, כבר חשבתי כל הזמן לנסיונות לפגוש אותו עצמו, זה לא קרה, כי כל פעם היה משהו אחר, ואז הוא נעצר במעצר מנעלי. שניתי, אני חושב, בסוף י' א', הוא נעצר במעצר מנעלי, בעקבות איזה אירוע שמצאו חומר נפץ על ישיבת הכותל, על גג ישיבת הכותל, וכמובן אמרו, למי יכול לעשות חומר פנפס? בטח הכהנה הזה.
אבל לא צריך בני ראיות,
לא צריך דבר, לא כלום, בדיוק.
הוכחות.
זרקו אותו, מנחם בגין ועזר ויצמן זרקו אותו למעצר מנהלי, ולא יכולתי לפגוש אותו. אבל באמת הסתבר שזו הדרך לפגוש אותו דווקא, כי היה דיונים בבית משפט על משהו אחר, פשע אחר שהוא עשה, שהוא שלח מכתבים לראשי הערים ערביות, יותר נכון, הוא הגיש להם איזה ביד. בעקבות כל מיני רואים, הייתה איזה סוג של התארגנות של ראשי, זה אחד מהשלבים הראשונים, לפני שהאשף היה פה, מין התארגנות פנימית, לאומנית, של בקרב ערביי יהודה ושומרון, זה היה חדש אז. והוא ניגש לאברהים טרוויל ולמליקרים חלף ולבסם שקה, ונתן להם מכתבים שמי שרוצה להשלים עם קיומנו שישלים. שלוש גורס דומאות שלח יהושע, מי שרוצה להשלים יקבל את מרותנו וישאר פה, מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה, ומי שלא רוצה שיפנה, שיגורש מפה, שיפנה את המקום. האשים אותו בהסתה.
הסתה למה?
הסתה.
לגזענות, לאלימות.
הסתה, אני לא זוכר בדיוק את הסעיף. והתקיימו דיונים בבית המשפט ברמלה, ואני כתיכוניסט התחלתי ללמוד את הדרך לרמלה, בטרמפים. עד הכיכר בלב רמלה, טרמפים, בתוך רמלה, אז לא היה מה לחשוש, עוד לא פרץ השלום, ופגשתי לראשונה את הרב כהנא שם בבית משפט. טוב, זה קשה לי להגדיר איך הוא שווה את ליבי בעמידה שלו, בשיח שלו, היו באים שם כמה חברים, וההפסקות בדיונים הן נוצלו למפגש איתו, נתנו לנו להיפגש איתו, הביאו אותו כל פעם עם הזינזנה, זה היה מראה לא קל לראות אותו, מביאים אותו כל פעם במסעית, במכונית האסירים.
אנחנו מדברים לפני שהוא החבר כנסת.
לפני, אני מדבר איתך על שנת, אני מדבר איתך על שנת 1980, קיץ 1980.
והוא כבר ישב באותה תקופה, הוא ישב כבר פעם שנייה. בארצות הברית?
לפני כן הוא ישב בארצות הברית. פה הוא כבר ישב פעם שנייה. הוא ישב פעם אחת לפני כן, בשנת 79, שם הוא כותב אגב אחד המכתבים, אז היה בר מצווה לבנימין, הרב בנימין כהנא, מי שהיה חברותא שלי לימים, לא בר מצווה, והוא כותב לו, אתה לא יודע כמה אני מצטער, שאני לא בא, לא משתתף, אבל הוא מסביר לבן שלו את המשימה שלו, ואת השליחות שלו, בכלל יצאו אחרי מותו, יצא ספרון קטן, שנקרא מכתבים לבניי, בגלל שהרב כהנא היה המון המון בנסיעות כל הזמן, ולא היה פוגש את הילדים, אז הוא היה דואג ללמוד איתם בטלפון, ללמוד עם הילדים בטלפון.
שזה לא כמו היום.
שזה לא כמו היום. גם מקצווי הארץ, מקצווי עולם, והמון המון מכתבים של הדרכות תורניות ורוחניות וערכיות. זה פשוט ספר מכונן בפני עצמו. סתם ככה לדוגמה, הרב ברוך, הבן הגדול, תלמיד חכם הגדול, ייבדל לחיים, בזמנו היה את מאבק על יריחו, והוא רצה ללכת ללמוד בישיבה ביריחו. הרב כהנא מאוד, מאוד חשש לאיכות לימוד התורה שלו, וביקש ממנו לחזור למרכז הרב, ולחזור לספסל שלו ולסטנטר שלו. בהקשר זה, אני כשלמדתי במרכז הרב, לפעמים הייתי בא לשיעורים שלו, הוא לא אהב את זה. הוא אכן אחרי השיעור, הוא מיד היה מחזיר אותי לישיבה, כי לא יוצאים מהישיבה. כי כשלומדים תורה לא יוצאים מהישיבה, הוא היה כזה מאוד מאוד קפדן על הזמן שלו, על ההתמדה שלו, אבל אני חוזר לשם לכלא, לאותם ימים, שם היה מפגשים הראשונים, ושם כמה דברים שמאוד מאוד הרשימו אותי, מאוד היה הדיון האחרון, ששופטים הציעו לו הצעה, תתחרט, על מה שעשית, על המכתבים האלה, ונשחרר אותך, זה היה ממש סמוך לראש השנה, תלך לחגים הביתה. ואמרו לו, נצא להפסקה ותחשוב על זה. חשבו שיהיו לחצים וכן הלאה וזה, ואז הרב כהנא בא ועומד מולם ואומר להם, ערב ראש השנה, בעוד כמה ימים גם השופטים יעמדו לפני השופט. אגב, זה משהו שכבר אמר קודם בבית המשפט הפדרלי בארצות הברית, גם במשפט אחר. אבל התפיסה שלו הייתה, אני את הדין שלי נותן לפני בדין של מעלה. שם הוא דיבר על זה שיבוא אליי, יהודי רוסיה, יבוא אליי, כמו שכל אלה שלא עשו כלום למען יהדות אירופה בזמן השואה, היה לו בליבו המון המון על הממסד היהודי-אמריקאי ששתק.
פה אני חושב, בצדק כולם יגידו, זאת אומרת, אני חושב שמקיר לקיר תהיה הסכמה שיהדות אמריקה חשבה יותר על הדימוי שלהם, האם יחשבו עליהם כבעל זהות בעלי זהות כפולה או לא בעלי זהות כפולה, ופחות על להציל עוד יהודים מטרבלינקה. זה באמת טרגדיה.
אנחנו יכולים לסיים את הפודקאסט עכשיו, כי בעצם אמרת את כל מי שזה הרב כהנא. במשפט הזה ובאנקדוטה הזאת...
לא, אני פה בשביל להציג את הרב כהנא.
לא, אבל באנקדוטה הזאת שהצגת עכשיו, זה כל הרב כהנא כולו. לא אכפת לי השם שלי, לא אכפת לי מה תעשו לי. אהבת ישראל שלי, והמחויבות שלי כלפי העם שלי, כלפי המחויבות שלי לקדושת עם ישראל, להצלת עם ישראל, היא הרבה מעבר. אני בסופו של דבר אבוא לבית דין של מעלה וישאלו אותי אלה, איפה היית כשזעקנו? איפה היית כשזרקו אותנו לגולגים? איפה היית כשאסרו אותנו על זה שלמדנו עברית? על זה שקראנו, לבשנו ציצית? איפה היית בכל הזמן הזה? למה שתקתם? למה הלכתם להופעות של בלט? למה הלכתם להופעות של מוזיקה רוסית מאוד יפה ועם הפרוות שלכם ועם היעלומים שלכם? כל היהודים מפונקים של ניו יורק וכן הלאה. זה היה בעצם כל הרב כהנא, מה שאמרת עכשיו.
וזה הסיפור המכונן בעצם, הרב כהנא גדל מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה הסיפור שמלווה אותו. כמו שאת נתניהו מלווה סיפור צ'כוסלובקיה, והוא אומר ישראל לא תהיה שוב צ'כוסלובקיה, ואנחנו לא ניתן שבהסכם הגרעין ארצות הברית תחליט עבורנו, אנחנו גם יש לנו כוח, אנחנו אולי נתקוף באיראן, תתמודדו עם הסכנה הזאת. ככה הרב כהנא גדל על השאלה הגדולה הזאת, איפה היו יהודי ארצות הברית, לא איפה היו רוזוולט או מנהיגים אחרים בשואה, והתשובה שלו הייתה, הם מנותקים מהעם, ובהמשך, כשהוא גדל ונהיה קצת צעיר ורב קהילה, הוא אומר, שנייה, אבל מה הם היהודים הלא עשירים, היהודים ברחובות שמקבלים מכות, ואנטישמים ממש מרביצים להם ברחובות, למה אף אחד לא עוזר להם?
אתה רצת. גיל הילדות והנערות, הם, לכולנו, זה הגיל המכונן שלנו. בדיוק היה אצלנו בשבת אח שלי, ודיברנו על זה, לדוגמה, על התפיסה ששקלים מאשימים אותי שאני סוציאליסט. אז אני אומר, אני גדלתי בכפר שלם, אני גדלתי בשכונת עוני, אני ראיתי מחסור, ואני לא מסוגל לראות מחסור של אנשים אחרים, וכל החוכמות של הקפיטליזם וכן הלאה, הם ממני והלאה. אני אומר, צריך להיות גם זה וגם זה, עם רגישות, עם אנושיות. זאת אומרת, כשאני בא למשנה, התפיסה הכלכלית שלי, אני בא מנוף ילדותי.
ולא מהרב כהנא, שהיה קפיטליסט.
יכול להיות, אבל היו לי כמה וכמה ויכוחים עם הרב כהנא, בעניינים כאלה ואחרים. הרב כהנא מורי ורבי, זאת אומרת שאף אחד לא יבין, אני לא השתניתי ולא כלום, אני מורי ורבי הרב כהנא, אבל לא, אתה יודע מה, אתה משכת אותי למשהו אחר, לא פעם היו בינינו ויכוחים. מה זה ויכוחים? ויכוחים שלך ותלמיד, לא חס ושלום התחצפתי בפניו או משהו כזה, דברים שעשינו עליהם דיונים. והוא היה יכול כמה ימים לאחר מכן לבוא אליי ולהגיד לי, מיכאל, חשבתי על מה שאמרת, וכאילו, הוא לא פסל דיון, מחשבה, בכל מיני דברים שעלו... שאלו על הפרק, וניסיתי לברר, היו לי שנים של חסד איתו, זאת אומרת, זה גיל, הכרתי אותו בערך בין גיל 17, משהו כמו בין 16 וחצי, לגיל 27, שנים מאוד מאוד חשובות לכל אחד מאיתנו, ומאוד משמעותיות, אבל בוא נעזוב אותי, נחזור אליו, לרב כהנא.
אז מה השנים שמעצבות אותו?
הרב כהנא, הוא יליד תפריש צדיק בית, 1932, המלחמה פה בארצות, באירופה פורצת 7 שנים לאחר מכן. מלחמה באירופה, ולאחר מכן היא סוחפת בסוף, בתחילת 42, סוחפת את ארצות הברית גם למלחמה. ואחרי המלחמה, זרם של פליטים יהודים שמגיעים לארצות הברית.
עם המספר על היד.
עם המספר על היד. עם הסיפור. עם החרפה. עם החילול שם שמיים. לב תורתו של הרב כהנא, זה חילול שם שמיים וקידוש שם שמיים. אם מישהו רוצה למצות את כל תורתו של הרב כהנא, זה בעצם, הוא בחן כל דבר ודבר, האם זה מקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, האם, ואז הוא אומר, יהודים, אני יכול לשרוף אותך, אם אני יכול לקבור אותך חי, אז איפה האלוהים שלך שיבוא ויציל אותך? ולכן הוא הטביע את הסיסמה של never again, never again, לעולם לא עוד, היהודי הלוחם, מה שמאוד היה קשה לממסד, במיוחד בארצות הברית, היה מאוד מאוד קשה לממסד, לשנות את מה שהוא היה רגיל במשך אלפי שנים, להיות היהודי הנחמד, הרחרוכי, שמחניף לפריץ, שמנסה לא להרגיז אותו, ששומר על הנאמנות המוחלטת אליו, ולא הנאמנות לעמו ולמולדתו, ולעיתים גם לא נאמנות לתורתו. וכאן נקודה נוספת, הרב גדל בבית ביתרי, בית ביתרי, ג'בוטינסקי לפי הסיפורים של אמא שלו, ביקר אצלם בבית, סוניה, האבא היה ביתרי לחלוטין, הרב כאן גם היה בביתר, איזשהו אפילו היה ראש סניף ביתר בניו יורק, אלו, אבל המשפחה גם עוברת חוויה מאוד מאוד קשה, בתפרש צדיק ח' שארבעה בני משפחה, אשתו של הדוד וילדים, ועוד מישהו במשפחה נרצחים בדרך לצפת, כאן במוראות תפרש צדיק ח'. צריך לזכור שהמשפחה של הרב כהנה גרה בצפת, והאבא שלו בעקבות מלחמת העולם השנייה, והרב שהיה פה נשלח ללמוד בישיבה בברטיסלבה, ומשם הוא היגר לארצות הברית, ושם נולד הרב כהנה. אבל המשפחה היא בצפת, משפחה ענפה הייתה בצפת, משפחה צנזית, משפחה שקשורה לצנז, כשבא לפה הסבא, מלי הרב ברוך דוד, והסבא רבא והסבא רב נחמן, הם הקימו פה, ניסה להקים איזה מפעל תליטות, מטע של אתרוגים, היה להם כמה ניסיונות עסקיים כאן שלא כל כך צלחו, ומכל מקום המשפחה קשורה לפה, עוברים את החוויה הזאת של הרצח הנורא של ארבעה בני משפחה, כשהדוד עצמו שאיבד את אשתו וילדיו, עובר לגור בארצות הברית אצלם בבית. אז שוב מתנקזים הסיפורים האלה של הפרעות ימי הדמים, של פרעות תרצב תרצת, הולכים ומתנקזים, והסיפורים של היהודים מהשואה, והשפלות והאלבון, ומרכיב נוסף, עזיבת הדת.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
עזיבת הדת.
הוא רואה הרבה יהודים שעוזבים את הדת, שמתפקרים. תשמע, זה דבר כואב גם היום. זה לא איזה תהליך שהפסיק. אנחנו רואים את יהדות ארצות הברית, באמת כואב לי השואה השקטה שקורית שם, עם רוב יהדות ארצות הברית היום אפילו לא רפורמית, היא כבר לא משוייכת לשום בית כנסת. וזה עצוב, באמת.
זה מה שהוא רואה, כילד בן 12, 13. 14, כאילו זה הגיל, אח שלו, הרב נחמן סיפר לי שיום אחד, בין בגילאים האלה, והוא צעיר ממנו בשש שנים, הוא בא אליו ואומר לו, היום אנחנו מקימים את מהפכת התורה.
אוקיי.
איך עושים מהפכת התורה? הוא היה כותב דברי תורה על סטנסל, אבא שלו היה רב של בית כנסת, בחדר האחורי הייתה מכונת שכפול כזאת, בטח מספירט, שמשכפלים, אתה יודע עם היד, פעם, אתה לא יודע מה זה.
אני לא יודע.
אתה לא יודע מה זה, אני עוד יודע מה זה מפעם, אבל זה של פעם פעם, זה עם ספירט וזה יוצר. והולכים ומחלקים ליהודים ברחובות, היהודים שנאלצו לעבוד בשבת, היהודים שנאלצו לעבוד יום ולילה ולא ראו בית כנסת ולא ראו תפילה. לא מאידיאולוגיה, אלא כי החומרנות האמריקאית, התחרותיות, העבדות לעבודה שכל כך מאפיינת את האמריקאים, שחפה אותם, והם שחררו את יהדותם, הלכו והדלתלו מעם ישראל, והוא כנער, זה מאוד מאוד מטריד אותו, מאוד מאוד מטריד אותו. משהו נוסף צריך לספר על הילדות שלו, פעם שאלתי אותו, איך נהיית הרב כהנה? זאת אומרת, איך התפיסה שלך התגבשה?
זאת באמת שאלה ששאלו הרבה מאזינים, זאת אומרת, הגישה שלו היא מאוד של לאומיות שמשולבת עם דת, עם תורה, שהיא מאוד רווחת ביהדות המזרח. זאת אומרת, כמו שהרב שרקי אומר, מה, היהדות היא בכלל לא דת, היא לאום. והרב כאן הוא בדיוק במקום הזה. הוא רב ספרדי בעצם.
אני מרגיש מיותר כמעט.
לא, לא, לא. לא, אבל הוא...
לא, אני צוחק, אני מפרגן לך.
המאזינים.
קודם כל אני מפרגן לתמונה שלך, ולהגדרות שלך, אז ממש לא תיקח את זה ככה, אני צוחק. אז מה הייתה התשובה שלו?
כאילו, ספרדי בעצם במהות שלו, ברבנות שלו.
בעניין של הספרדי זה עניין שצריך כאילו, אף כאן לא הייתה לו שום עניין של הדתיות וכל
לא,
זה,
אני
היה ממנו ועלה, אבל אני לוקח את זה למה שהוא ענה לי. מה הוא ענה לי? אמר לי, תשמע, במקום שאנחנו גרנו לא היה תלמוד תורה.
בניו יורק?
איפה שהם גרו, אני לא יודע, בפלטבוש, איפה שהם גרו, לא היה תלמוד תורה. אני רוצה להזכיר לך, לא היה ישיבות, לא היה כלום, מה היה? ישיבת מיר התחילה מאפס אז.
לא, אבל עולם התורה בניו יורק היה מפואר. לא?
הוא מספר שבאזור שבו הוא גר, לא היה מקום תלמוד, היה בית ספר יהודי, כמו הסטייל של הממלכתי, של מזרוחניקים כזה, כן? מזרוחניקים. אומר, למזלי. אומר, בכיתה זין ח' היה לי מורה לתנך מצוין. הוא אומר, תנך, זה מה שאתה אמרת. זה אומה. זו מה לוחמת על גאוותה, על אדמתה. זה, ולכן, היה לו מין מערכי שיעורים קבועים כאלה, שהיה חוזר אליה, מין דפים כאלה מצעיבים, עם דברים הקבועים שהוא לימד, על משה רבינו מול המצרי, והאישה לברזל, ונשל, וכל מיני, לא כל מיני דרשות, מי שזוכר את השיעורים האלה, חלק מהמאזינים שהיו בשיעורים האלה. והתיאור של דוד המלך מול גוליאת, מי הפלישתיה, רלה זה כחירף מערכות אלוקים חיים. ואז פרק למדבר בספר יחזקאל, באמור להם, עם השם אלה, אומר, צו יצאו, חיללו את שמי בגויים, כן? אלו היה הפרקים המכוננים. אנחנו כתלמידים ספגנו את זה שוב, שוב, כמובן, הרב ידע תנך, ישר והפוך, אני לא יודע, לא זוכר, הבאתי את הספר הזה 40 שנה.
אז אני רגע, הרד ביניים, לגבי הרב כהנא ותנך, נראה, לפחות להרבה מאזינים ששאלו שאלות והעירו, שהתפיסה של הרב כהנא היא מאוד תנכית, היא פחות חזלית, ובמובן הזה, אני אגיד עכשיו משהו קצת חריף, יכול להיות שהרב כהנא, הוא באמת חוזר מהתנך לפלמ"ח, ומוחק את הגלות הנוראה הזאת, את החרפה הזאת, והוא לא באמת רב כזה של תורה שבעל פה.
מסטייק, לא, טעות, לא.
אוקיי.
לא, לגמרי, אבל היה מאוד שמרן. מאוד שמרן, גם בחזל. מאוד הקפיד ללמד מדרש וללמוד מדרש. זה נכון שאת החברות הקבועה שלו, עם אח שלו, עם הרב נחמן, זה היה בתלמוד ירושלמי. אבל הרב היה איש הלכה, הוא היה רב של קהילה.
רב קהילה, כן.
הוא היה רב של קהילה. זאת אומרת, הוא מסמיכה לרבנות, לא זוכר מזה רבנים, אבל בחשובי הרבנים בארצות הברית באותם ימים. ושנייה אחת, אני קצת עם סחחורת. ולכן, לומר שהוא חוזר מהתנך לפלמ"ח, אבל כן, את החולאים של הגלות, אין לו. את התפיסה של היהודי המתנצל, היהודי החוטף ולא מגיב, אין לו, וזה לא יכלו לסבול. את האגרוף. את האגרוף.
בכל התמונות הוא ככה.
כן, את האגרוף. אומר, הלימוד היא לא נעימה, אבל לפעמים היא נדרשת ומתבקשת.
אז זה מביא אותנו, אם אתה רוצה לקרוא את המקור, אפשר, אבל זה מביא אותנו גם לשאלה של, האם הרב כהנא תמך באלימות לשם אלימות? ולא כהיהודי מגן על עצמו, אלא היהודי מחטיף.
מה זה אלימות לשם אלימות? איפה זה בא? איפה זה בא? זה סיסמה, מה זה אלימות לשם אלימות? משעמם לי, אני הולך מכות עם מישהו?
ללכת סתם לעיר ערבית, להרביץ שם מכות לאנשים.
לא, קודם כל, אין סיטואציה כזאת של ללכת סתם להרביץ למישהו.
יש,
בוא נאמר.
פעולת תג מחיר, פעולת תגמול.
הרב כהנא לא הטיף לזה. לא זכור לי שהוא הטיף לתלכו ותעשו. הוא חשב שהמדינה צריכה לעשות את זה. אבל כשהיו אנשים שעשו את זה,
אז
הוא לא שלל את זה, הוא לא יצא נגד זה, הוא לא אמר, הוא לא היה בראש המגנים של זה. אני רוצה להזכיר לכולם, כולם שאלו אותי, גולדשטיין. אני אומר, מה אתם חושבים, מה בוגי יעלון חושב על מאיר הר ציון? מה שבוגי יעלון חושב על מאיר הר ציון, ככה חושב הרב כהנא על פלוני ואלמוני. זאת אומרת, זה שיש אנשים שלגיטימי להם ללכת ולבצע פעולת נקם, צריך לזכור, מאיר הר ציון, אחרי שרצחו את אחותו ואת בעלה, ואת חבר שלה, יצא לפעולת נקם.
תפס עצמאית.
תפס שישה או חמישה.
בלי פקודות.
תפס שישה, חמישה הרג, את השישי הוא שלח לספר לכולם, או את החמישי, לא חשוב. זאת אומרת, לקח אנשים חפים מפשע, כדי ליצור הרתעה, כדי לעשות משהו, שאם אתה שואל אותי, זה דבר לא תקין. זאת אומרת, אנחנו לא היינו רוצים שזאת תהיה הנורמה. היינו רוצים שהמדינה תנהל את המערכות האלה. יש לנו מדינה, יש לנו ריבונות. לא אישה עקום בעיניו יעשה, לא כל אחד יעשה מה שבראש שלו. ועד כמה שאני מבין, את תורתו של הרב כהנא, אין איזה מין עטפה כזאת. לכו, תנקמו, לכו, תעשו. הוא אמר, כן, נקמה, אל תגידו לי שנקמה זה לא יהדות. נקמה זה יהדות. נקום נקמות בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. הוא היה גם את המדרש הזה, הוא היה דורש, שמשה נתבע לראות בנקמת המדיינים, תלה מיטתו של משה רבנו בנקמת המדיינים, יכול להשעות את זה, והוא הולך ונוקם את נקמת השם את המדיינים. זאת אומרת, אל תספרו לי סיפורים שנקמה זה לא יהדות. לעתים, נקמה במקומה, כמו שאומרים חזל, היא טובה, אל נקמות השם, שזה נמר בין שתי אותיות, בין שני שמות השם וכו' וכו'. זאת אומרת, יש דרשות בלי סוף. אבל זה לא היה מין סיטואציה כזאת שהוא אומר למקים מיליציות ואומר להם, לכו תעשו פעולות כאלה ואחרות. הוא היו לו שאיפות שלטוניות.
כן, עובדה שהוא נבחר, עובדה שהוא ניסה, והצליח לבחר לכנסת.
ואז
אם היה לו רק שאיפות, מה שנקרא, אלימות, אז הוא היה מקים מיליציה.
היה מקים מיליציות, זה לא רק של, אני לא חושב שהיה לו שאיפות אלימות, רק הוא אמר שלא יכול להיות המצב שיהודים חוטפים, והם לא מחזירים, בגלל איזה סוג של מוסר נוצרי כלשהו, או כדי לראות נחמדים. כי הדבר הזה מביא קודם כל לחילול שם שמיים. דבר שני, זה מגביר את התאבון אצל אוהב שלו, שהוא לא. עכשיו, הוא הביא את זה משם ארצות הברית, מההפקרות שהייתה שם, מפגיעה ביהודים החלשים, דיברת על זה קודם, במרכזי הערים, איפה שהם ננטשו, השכונות העוני, היהודים ננטשו, והיה צריך להגן עליהם, ולא היה מי שיגן עליהם, והם הותקפו, ופגעו להם במחירים של הדירות שלהם, ופגעו במורים, ופגעו, יש שם כל מיני סיפורים, והוא אז הקים את הליגה להגנה יהודית, יש מי שרצה לכנות את זה בשם גנאי מיליציה, יקראו לזה איך שהם רוצים, אבל זה זקף את קומתם של יהודי ארצות הברית, זאת עובדה. זאת עובדה, זה לא, זה לא משל.
על מה נכנס לכלא, בעניין הליגה להגנה יהודית?
אני חושב שבעניין יהודי ברית המועצות, באחת ההפגנות של יהודי ברית המועצות, איזה התעכלות, והפעילו לו על תנאי, ועל זה הוא יושב, על זה הוא יושב שם בכלא כשנה, בארצות הברית, כל הפעולות, כל הפעילות למען יהודי ברית המועצות, הייתה פעולות אירואית, אירואית ביותר, שהוא
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
בוא נגיד רגע את העובדות. הוא הראשון שבעצם דיבר על יהודי ברית המועצות, ועל זה שהם כלואים שם בכלא הגדול בעולם, שצריך לפעול ולהפעיל לחץ לשחרר אותם, איך? על ידי ערעור יחסי ארצות הברית, ברית המועצות, וככה המנהיגים של ארצות הברית יהיה להם אינטרס לבוא ולהגיד למנהיגי ברית המועצות, אם אתם לא תאפשרו לעם היהודי, לעם הישראלי, ללכת לאיזה מקום שבא לו ולצאת מהכלא הזה, אז אנחנו לא נמכור לכם דגנים, ולא נמכור לכם את כל מה שאתם צריכים ואת המיקון הכבד, ואתם תיפגעו. אז הוא אמר, איך משפיעים? הוא אמר בדיוק כמו ז'בוטינסקי, בזה אתה צודק. השפעה על דעת הקהל בבית, ובבית זה בארצות הברית, ולכן הוא אמר, אם אני אפוצץ להם את הבלט באצטדיון כזה או בהופעה אחרת, אז הם יובחו, והם לא יוכלו להראות לעולם כמה שהם מתקדמים וכמה שהם נאורים.
לגמרי, זה לא עניין, העניין הנרמול של המצב הזה של יהודי ברית המועצות, יהודים נמצאים בכלא הגדול בעולם, נרדפים על המינימום של המינימום, על המינימום הקיומי, באנטישמיות, נזרקים לסיביר, מה זה על לא עוול בכפם? על היהדות שלהם, מחיקת היהדות, הוא ראה את השואה
הכפולה.
הלימוד עברית.
אנחנו מכירים את שרנסקי ואת יולי אדלשטיין, ורבים וטובים, מה היה דרך אגב, אם אנחנו רגע רוצים לדבר באופן קונקרטי, מה היחס של שרנסקי ויולי אדלשטיין לרב כהנא?
לא יודע מה הם, אבל מנדלביץ', אם תשמע את יוסף מנדלביץ' הרבה פעמים, תראה, יוסף מנדלביץ' גם אפשר לומר,
מי זה, למי שלא זוכר את השם?
יוסף מנדלביץ' הוא יהודי שהוא היה מהקבוצה שניסתה לחטוף מטוס ולבוא לכאן, הוא כתב ספר מדהים, מומלץ, עכשיו אני מזכיר, מזכר בזה, לכולי מצטמרר, ספר שנקרא מבצע חתונה.
נכון.
ספר מדהים של יוסף מנדלביץ', וואו, ממש וואו. פשוט עכשיו נותן לי דמעות בעיניים, כי אני קראתי זה לפני המון שנים, ודאי ספרים, אבל שמנענעים אותך, מטלטלים אותך בנחישות, באמונה.
אני אספר רגע את הסיפור. קבוצה של יהודי ברית המועצות רצתה לברוח, אז אמרה, נזכור מטוס או משהו, נשתלט על מטוס, ופשוט נטוס ותפסו אותם ברגע האחרון, הכניסו אותם לסיביר, שפטו אותם.
שפטו אותם, נדמה לי שהטייסים נשפטו למוות אפילו, והיה חשש מאוד גדול שגם היהודים ישפטו למוות, והרב כאן איים, שאם יהודים ישפטו למוות, דיפלומטים רוסים בארצות הברית יצאו להורג. זה השפיע. חד וחלק. הוא שחזר את האצל של הבריטים, הוא שחזר את האצל של הבריטים.
את הסרג'נטים.
סרג'נטים, כן. רצה לשחזר, איים עליהם, והם ידעו שהאיומים שלו, שהאיש הזה, מתכוון. תמיד יום אחד הוא משתלט להם על כל סוכנות העיתונות שלהם, טס בארצות הברית. נכנסים שם קבוצה של חבר'ה בריונים. אגב, השם שהוא נתן לקבוצה הזאת הייתה אנימלס. החיות, אנחנו חיות, אל תתעסקו איתנו, כי התעסקת עם חיות, שהתחפשו לרקדניות בלט ולמוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים, שנרמלו בעצם את המצב הזה של רדיפת יהודי ברית המועצות והאובדן התקווה של יהודי ברית המועצות אי פעם. עכשיו, דיברנו קודם על יוסף מנדלביץ', יוסף מנדלביץ' אומר, עד היום אני מכיר יהודים מרוסיה שהם באים ורוצים, איפה הרב כהנה? אני רוצה לחבק אותו ולנשק אותו, לשתות איתו כוסית וודקה. הוא אומר, איך הם היו יודעים שהרב כהנה פועל טוב? כי בפראבדה היו מקללים אותו בלי סוף. אז הם ידעו, אם מי שהפראבדה מקלל, אז הוא בטח לטובתנו. רוצה להזכיר שהמסך הברזל, גם ענת תקשורת, הם גם לא ידעו מה שמתרחש בעולם. זה לא כמו היום שאי אפשר למנוע כזה דבר.
ואז הוא מגיע לארץ, באיזה שנה?
73.
אתה מכיר אותו אחר כך בשנת 83,
80 בערך. 73 אני הייתי פחות מבין 10, הייתי כן. בן 9.
לא, אבל... מה הוא עושה בארץ בשנים האלה?
בארץ הוא מקים פה בהתחלה איזה משהו שהוא המשך של הליגה לגענית, לימים זה הופכת להיות תנועת כך, כתנועה שמתמודדת לכנסת. מצטרפים אליו אז כמה וכמה אנשים, יהודי בשם שימון רחמים, יהודי בשם משה פוטולסקי, עוד כמה אנשים, הארגון דוב אז, של איזה קבוצה של חבר'ה ימניים, סטודנטים דוב, דיכוי בוגדים, שפעלו נגד כל מיני אנשי שמאל באוניברסיטאות וכל מיני קומות, הם הצטרפו אליו, והוא ניסה להיבחר לכנסת כמה פעמים, ונכשל. יש איזו אנקדוטה לא מוכרת שרק נחשפה בשנתיים האחרונות, בחור שעבד בגנזך המדינה, בעצם חשף שעל הרב כהנה יש שמה, זה כבר יצא, היה כבר מותר לחשוף את זה, מה שהיה חסוי. 8 תיקים, שבין 100 ל-300 עמודים כל אחד מהם, מסמכים על הרב כהנה, מארצות הברית, משנים 69, 70, 71, שהמוסד אוסף עליו. לא יאומן. יש את המסמכים האלה, זה לא יאומן. איפה הוא נעם, מה הוא אמר, שמחה דיניץ מחוטב שם, יצחק רבין מחוטב שם, אז אחר כך שגריר משהו.
אבל כנראה. הוא באמריקה, מה אכפת לה ממנו?
הוא הטריד אותם. למה? כי הם לא רצו לפעול למען יהודי ברית המועצות, והוא אילץ אותם. הם רצו להחזיר את השגרירות, הרי אחרי מלחמת ששת הימים ביטלו את השגרירות עם ברית המועצות, השגרירות של ישראל שם. מה שחשוב להם זה קשרי החוץ עם ברית המועצות.
הנראות.
הנראות, קשרי החוץ עם הדוב הרוסי, האכזרי הזה, אבל הוא בא וקלקל, הוא הציף נושא שהיה אסור להציף אותו. והם ידעו אם יש להם עסק, שהוא ימשיך להציף, ולכן הם עוקבים, המסמכים הם פשוט מרתקים.
אני אגיד את זה, אני רק קטנה על שמעון פרס, באמת משהו מזעזע, שמעון פרס, כשעליית יהדות ברית המועצות הייתה על הפרק, והאם לחסום את ההגירה לארצות הברית, כפי ששמי רצה, או לא לחסום, ואז אתה יודע, רוב היהודים יבחרו בסיר הבשר של ארצות הברית, ולא בארץ, עם אינפלציה דוהרת, ועם כל מיני דברים מזעזעים שהיו בארץ, מבחינה, לפחות בהשוואה לארצות הברית. אנחנו לא הכלכלה מתקדמת בעולם, אפשר אולי לדבר על זה, אבל שמעון פרס אומר, מה אני צריך פה עוד מיליון עולים? הכלכלה גם פה גם ככה לא כמו שצריך, ואלה השיקולים שלך, של כלכלה כן, כלכלה לא, בסוף גילו שדיברו איתו ושאלו אותו, שהוא הבין שהם יצביעו לליכוד, ושזה הסוף של המערך, והוא צדק. ושמיר באמת חסם את העלייה, את ההגירה לארצות הברית, ולכן יהדות ברית המועצות לא הייתה לה ברירה כמעט, או להגיע לפה, או לגרמניה המערבית, שגם אז לא הייתה במצב היה, אבל הרוב המוחלט הגיע לפה.
כן, זה אחת הפעולות החשובות שעשה יצחק שמיר, באותם ימים שבעצם שינה פה את כל המאזן הדמוגרפי.
הביאה לסטארט-אפ ניישן.
זה לא עניין של ימין ושמאל בכלל, זה זה שינה פה, זאת אומרת, אם הערבים עד אז חשבו שאנחנו הם לקראת שבירת
דמוגרפיה.
שבירה דמוגרפית, זה עיקה אותם די בייאוש, ולכן לאחר מכן הם הלכו יותר על השתלטות על אדמות, זאת אומרת, זה משתנה קצת שיטת, שיטת העבודה, אבל באמת זה עשה פה, שגידו עלו גויים, לא עלו גויים, הרב כאן אגב מאוד כעס על זה שהיו מומחים שעולים פה גויים. היום, בזמן הגאולה לא שואלים שאלות, היו במזכירות, היו חבר'ה, עולה ברית המוצות, כל מיני מסורבי עלייה כאלה, יהודים קנאים כאלה, אתה יודע, קשנים כאלה, וזה הרגיז אותם, ושבו בישיבת מזכירות, ובאו בטענות לרב כאן, יש פה גויים.
בחדר?
לא בחדר, לא, שעולים, שיש בעלייה הזאת, אנחנו יודעים, עולים מלא גויים, אז הרב כאן אמר, אתה לא, התחושה הזאת של פעמי הגאולה, הוא כל כך היה שם, הוא הרגיש אותה, הוא אספר לך תכף סיפור, אז הוא יצא נגדם, כאילו, נסביר את זה, אנחנו נמצאים בשלב, אחר כך נראה, קודם כל שיבואו, נתחיל לברור, זה כן, זה לא, אנחנו נעצור את זה, אסור לנו לעצור את הזרם הזה, בכל זרם, עולים גם ערב רב, עלו ממצרים, אין מה לעשות, לאחר מכן צריך, יכול להיות שלא עשינו מספיק, יכול להיות, אני לא יודע מה, אבל אנחנו לא יכולים לא להביט בהשתאות על, על האירוע המדהים הזה. עכשיו סיפור, משהו, יום אחד אני נוסע עם הרב כהנה לעצרת עם. כל הסיפור של עצרות עם זה דבר מדהים, הרי לא נתנו לו להגיע לאולפנים.
זה בעצם הרב כהנה נועם בפני קהל ברחוב עם איזה בוקסה.
בדיוק.
בידורית.
זה היה יותר מבוקסה, זה לך והשתכלל, היו שתי מכוניות, אחת נוסעת לאיזשהו מקום, בונה במה ורמקולים, הוא מגיע לשם, בינתיים מכונית השנייה בונה במה, נגיד, במגדל העמק, והשנייה הולכת לנצרת עילית, ושזאת מגדל העמק סיימה, היא כבר נוסעת לטבריה,
מדלגת, כן.
היא מדלגת כבר לטבריה, ושהיא מסיימת בטבריה, היא קופצת לצפת, זאת שסיימה במגדל העמק, הולכת כן. וכן הלאה, ככה זה הכל ערב, ארבע עצרות עם, מקום אחד הוא פוגש 20 איש, מקום אחד הוא פוגש 200 איש, כל מקום, והוא לא היה מתייאש, חוזר על עצמו בכל המקומות האלה כולם. אז היינו יום אחד בחורב.
מה, אתה מלווה אותו?
לא מלווה אותו, כן, היה מלווה אותו, זה היה בשבילי זמן איכות. הנסיעה איתו הייתה זמן איכות, בדרך כלל לימוד, כל הדרך הייתי משוחח איתו בענייני לימוד, הרבה תנ"ך, הרבה תנ"ך, זו התקופה שלמדתי באלון שבות, אצל רבי יואל בן נון וכל מיני כאלה, ותמיד הייתי בא עם המטען משם, ועושה איתו דיונים, וזה תמיד היה מרתק לראות את היכולת שלו, לנתח, לקלוע למטרה, לעניין, בקיצור, כאילו, היה לו, הוא היה מקצר תהליכים, אבל זה נושא אחר. אני רוצה לספר את הסיפור על מחורב. אנחנו יורדים מלמעלה, מהכרמל למעלה, יורדים, ואני אספר לו, שבישיבה, אמרתי, אז במרכז מישהו אמר שהגאולה הזאת, זה לא בטוח שזאת הגאולה. משהו כזה. שאני אמר, עכשיו לא חשוב. מי אמר את זה? הרב כהנה ביקש, תעצרו את הרכב. עצרנו, עצרנו החוצה, והוא מצביע על המפרץ. המפרץ חיפה. ורואים את האוניות בים, את הנמל, ואת הלבניות, את בתי הזיקוק, ואת כל העיר התחתית, ואת הדר. אמר לי, מיכאל, אם זאת לא גאולה, מה זאת גאולה? זו חוויה מאוד חזקה, כל ערב יום העצמאות, אני חוזר לחוויה, בכלל יום העצמאות בשביל רב כאן, זה היה אירוע, שהוא מקפיד לתת את השיעור לפני התפילה, על יום העצמאות לפני התפילה, כדי שנדע על מה אנחנו צריכים להודות. כן, מבחינה זאת רב כאן היה סופר ציוני, אבל
לא ממלכתי לגמרי.
לא, ממלכתי לחלוטין לא. ממלכתי, הוא קרא לה הממשלה, ממשלת הזלה. ככה הוא קרא לזה.
זה זלה, מה זה לשם?
זלה, יודע, כאילו הוא לא עשה את תפקידה, הממשלה נמוכה, מזולזלת בעיניי.
אחד הדברים שהכי הפתיע אותי, שוב, אני חילוני מבית, לא הכרתי את הרב כהנה, אם הכרתי, הכרתי כקללה. אבל מה לעשות, בעולם יש יוטיוב, פתחתי יוטיוב, פתחתי קצת מאמרים פה שם, אמרתי, בוא נקשיב, אלן דרשוביץ אני מעריך, הרב כהנה, אני בינתיים שונא, בוא נקשיב. והקשבתי לדיבט הזה באנגלית, ואמרתי, לא רק שהרב כהנה ניצח, שוב, בעיניי כבן 20-21, אלא שגם נראה לי שהוא באמת דובר יותר אותנטי של היהדות. זאת אומרת, משהו פה היה מאוד פשוט, חלק, ברור, פירוש שיותר נראה נכון של הפסוקים, וזה משהו שאמרתי, שנייה, אז בעצם מה זה היהדות שלימדו אותי, או מה זה היהדות הרבנית? ופה השאלה היא בעצם, מה העימותים שהיו בינו לבין רבנים אחרים? כי מצד אחד הוא מכבד רבנים, ואומר לך לך תלמד ממרכז וזה, ומצד שני, הרבנים של מרכז והוא, זה לא בדיוק על אותו דף.
לא מדויק, לא מדויק. קודם כל אני רוצה להתחבר למשהו שאתה אמרת, שזה יותר פשוט, יותר טבעי. אז ספרתי קודם על שהייתי בא מדיום בשבוע שלמדתי בתנך שם, לפני המון המון שנים, והייתי בא אליו אחר כך, הייתי רואה איך כל מה שמסובך שם, אצלו כל כך פשוט, כל כך מובן. אני כרגע אין לי את הדוגמאות בראש, אבל החוויה, החוויה נמצאת.
אני אתן דוגמה. דוגמה של בני ישראל עוברים את הים, ותוך כדי שהם עוברים, אני אומר פה בסוגיו כבר את הפתרון, המלאכים לא אומרים שירה. לא אומרים שירה כל אותו הלילה. אז יש את הפרשנות הרגילה שאומרת, איך יכול להיות שהמלאכים הרי לא אומרים שירה, כי גם המצרים, שהקדוש ברוך הוא בחר להטביע אותם, הם בני אדם, ולכן הם לא מסוגלים בעצם לשמוח. והפרשנות של הרב כהנה, ושל הרב אליהו רחמים זיני, שם יאריך שנותיו. אז זאת הפרשנות. ומה הפרשנות?
אגב, גם הרב קוק, אני שמעתי את זה כאילו, לא ממנו, אבל מדברים שהוא כתב מהרב קוק. הרב קוק, זאת המעשה ידי טובעים בים, ואתם אומרים שירה, כשמעשה ידי אלה שבאו לילי, או מעשה ידי טובים, זאת אומרת, כשעם ישראל נצא עם דם סכנה, ואתם אומרים שירה.
כל אותו הלילה, כל... עם ישראל עבר את הים, ולא המצרים, נכון. ולכן כל אותו הלילה, בעצם המלאכים לא אומרים שירה, כי הם לא מסוגלים להגיד שירה, כשעם ישראל בסכנה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, כל עוד, מעשה ידע נמצאים בסכנה, טובים יבן, אתם אומרים שירת חכו, שיהיה הבוקר. זה אגב הפירוש גם כן, מנפולוי וחל, תשמח. כל עוד הוא נופל, אל תשמח, אבל בעבוד רשעים רינה. טוב, יש פה כל מיני וורטים בעניין הזה.
זה הכל נמצא באור הרעיון. מי שרוצה, כל הוורטים האלה, אבל זה בדרך כלל, זה וורטים שמאוד מסתדרים לפחות לי, ואחר כך שקראתי אותם בשפה יותר פשוטה אצל הרב זיני, שהוא כותב, לפי דעתי, הכתיבה שלו, בגלל שזה הוא כותב ולא עיבוד של רעיונות וזה, כמו באור הרעיון, אז זה הרבה יותר פשוט. אז בעץ ארז, חלק ג', יש לו ממש חלק של ישראל ואומת העולם. ואולי בוא ניגר קצת בתפוח אדמה הכי לוהט. אולי אפשר להגיד שהקו האדום שאותו חצה הרב כהנה שהפך אותו למוקצה, זה לא ברית המועצות, זה היחס לגויים בארץ, או יחס לגויים באופן כללי. מה הייתה גישתו?
יחס לגויים...
לפני שאנחנו מקשים...
יחס לגויים באופן כללי זה לא נכון לומר. לא נכון לומר, היה לו בארצות הברית יחסים מצוינים עם גויים, זה לא, אין לא הייתה פה שנאת גויים, ולא שנאת גזע, ולא כל מיני קשקושים כאלה. הוא כיבד אותם, הוא נפגש איתם וכולי, זאת אומרת פה זה לא, הייתה לו אהבת ישראל, זאת אומרת מבחינת החרדה שלו, אני אספר איזה סיפור שהיה לי פעם, שכנער, כאילו יותר, כזה נועד, שבא איזה מישהו שנראה כמו גוי, ברחוב בירושלים, וביקש ממני צדקה, נראה שיקור וכן הלאה, ואמרתי לרב כאן, היה נראה לי שהוא גוי, לא נתתי לו. הוא אומר לי, גם אם הוא גוי, אם הוא ביקש, היית צריך לתת לו. זאת אומרת, זה, כן, זה לא, הוא פשט ידו, הוא רעב, תן לו לאכול, כאילו, זה לא, זה לא נכון לומר את זה. עכשיו, הוא התייחס, מה שהתייחס לגויים, הוא התייחס לערבים, התייחס לאיום, קודם כל האיום הדמוגרפי, אחד. והדבר הנוסף, מעבר לאיום הדמוגרפי, זה ההבנה שלו שהמציאות לא תישאר סטטית, שהלאומנות בקרב הערבים תלך ותגבר, והנסיגה שלנו וההשלמה שלנו עם מצב, סליחה, תלך ותלך ואנחנו נלך אחורה. היום אגב יש מחקרים שלמים על העניין הזה, כותב על זה דן שפטן, על כל התהליך של ההשלמה שלנו עם ההזדהות של ערבי ישראל עם הטרור. לדוגמה, תראה, חברי הכנסת עכשיו שנבחרים לכנסת, הם עוברים על סעיף 7 א' בצורה מפורשת, הם לא מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית. יכול אחמד טיבי לתת לעורך דין שלו להגיד, שואל אותו, נדמה לי, שואל אותו סולברג,
או עמית.
לא חשוב, שואל אותו, אתה מכיר במדינה יהודית? אומר לו ג'ברין, העורך דין, אומר לו, אדוני, מרשי איננו ציוני, בפנים, בבית משפט, אף אחד לא פסל אותו, הוא צריך להכיר לפי החוק, מי שלא מכיר במדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו לא אומר, מרשי איננו ציוני בסוגרת העין, זאת אומרת, מדינת ישראל, יש למה, אף כאן הצופה בזה, אך במרשת, אתה יודע מה,
והוא צופה בזה 40 שנה קודם. או 50 שנה קודם.
הוא צופה את זה.
ופה השאלה, כי אתה עכשיו כותב ספר, שאנחנו, חשוב שנזכיר אותו, כי באמת הוא כנראה התפרסם, מתי שהרעיון הזה התפרסם, או לפחות המבוא שלו.
לא, המבוא, המבוא התפרסם, כן.
אתה כותב ספר על התנועה האסלאמית, ועל האחים המוסלמים, ויש לך פודקאסט שלם שמלא בכל...
המסע אל האסלאם, המסע אל האסלאם.
בכל הכאב בטן היום הזה שאתה עשית לי, באמת, כי אני אומר, אני הכרתי קצת את הדברים, גם מצביר חזקאלי, מכל הסדרות הנהדרות שלו, אבל הסדרה שלך עושה בחילה וכאב גדול. לא, זה אני אומר בצלק, כי אתה אומר, יש פה אנשים שמעוניינים לחסל אותנו, לקבור אותנו חיים במקרה הטוב, לפני או אחרי שהם התעללו בגופה, ולאנוס את נשותינו, ולעשות את כל זה בתוך כדי, תוך כדי התאיה שלנו, לחשוב שאנחנו חברים הכי טובים שלהם בלשבת בקואליציה, והרב כהנא לא ממש הכיר את כל הספרות הזאת של האחים המוסלמים, ושל, איך קוראים לי אסדם, אני כבר לא זוכר.
של חסן אלבנה.
חסן אלבנה, אני מחשבו וזכור.
אני מעריך שהוא לא הכיר את חסן אלבנה, ולא הכיר את כל כתביו, כמו שאני מכיר את כל כתביו, ישר והפוך.
מה זה, זה זוועה? איך אפשר, אני שואל את עצמי את השאלה הבאה, איך אפשר לתפוס תפיסה כל כך ניצית כנגד הערבים היושבים בארץ, וגישתם הלאומנית, מבלי להכיר את מה שאתה מכיר. אותך אני מבין למה אתה כל כך כהניסט, אבל את הרב כהנא לא מבין למה הוא כהניסט.
אני אענה לך.
אמריקאי, יהודי אמריקאי נחמד. למה שהוא יהיה כהניסט?
הרב כהנא ביקש, בואו נקשיב להם. הוא הקשיב להם.
אוקיי.
יש פה ספר שאני מחזיק, שנקרא לסיכים בעיניכם. ספר לסיכים בעיניכם. הוא כתב את זה בשנת 1980. אחד החלומות שהיה לממסד במדינת ישראל, היה שככל שהערבים יהיו יותר משכילים, הם יהיו פחות לאומיים.
וככל שיהיה להם מעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, כך הם יהיו יותר שמאלנים נחמדים כאן.
אז הרב כאן, תוך מדי שהוא מכיר את האנושות, ותוך כדי שהוא מכבד את הערבים, הוא אמר, לא על הלחם לבדו יחיה הערבי. לערבי יש לאומיות. כמו שמאשימים אותי במשפט שלי, שאני אמרתי, ערבי לא רוצח בגלל שאין לו עבודה, הוא רוצח בגלל שיש לו עבודה, זה לא מה שמניע אותו בגלל שפיטרו אותו מעבודה, או בגלל שהוא לא השיג עבודה, מניע אותו הרגש הלאומי שלו, אל תזלזלו בו, הוא מוכן לוותר על העבודה שלו, הוא מוכן לוותר על הרכוש שלו, הוא מוכן לוותר על החיים שלו, בשביל הערכים הלאומיים שלו. אני מכבד אותו שאני אומר את זה, זה לא גזענות. גזענות ופטרונות זה בדיוק הפוך. להגיד, אשתו עשה לו ככה, הוא יצא להרוג. הוא ככה, יש להם לאומיות. אז בהקשר זה, הוא כותב, יש לו פרק שלם על העניין הזה של של ההשכלה בקרב ערביי ישראל, אבות ובנים, ככה הוא קורא לזה, בפרק החמישי, והוא כותב פה משהו מדהים. בעשר או 15 שנים האחרונות, קמה שכבה מקצועית אקדמית בקרב ערביי ישראל. שכבה בעלת רמה גבוהה של תודעה והתחייבות פוליטית. 1980. דברי עזמי בשארה.
זכור לרע.
הוא אומר, מה שקראתי עכשיו, את זה אמר עזמי בשארה. בעשר או 15 שנים האחרונות קמה שכבה מקצועית אקדמית בקרב ערביי ישראל, שכבה בעלת רמה גבוהה של תודעה והתחייבות פוליטית. זה אלו דברי עזמי בשארה, סטודנט למשפטים באוניברסיטה העברית, ומנהיג המפלגה הקומוניסטית בקמפוס. לימים הוא הקים את בלד. בלד שהיא, תכף אני אסביר עליה, בשארה לא הוסיף שיצירתם של ערבים חדשים אלה נבע ממדיניותה הנבוכה והמביכה של ישראל השואפת לרכוש תאוות הערבים באמצעים של שיחות חינוכי, חברתי וכלכלי. אומר, מדינת ישראל חשבה שהיא תיתן העדפה באקדמיה, היא תפרגן להם. ואז מבשארה נחשב מטאור בעולם האקדמי באותם ימים. אגב, אני מפקפק כמה באמת הוא היה מטאור, אבל פה הפכו אותו למטאור. ואז מי האמין שהוא יגיע לאן שהוא יגיע? מי קלט אותו אז ב-1980? 26 שנים לפני שהוא התגלה כמרגל החיזבאללה. אז הרב כהנא, אנחנו אומרים הרבה פעמים, הרב כהנא לא היה נביא. הוא פשוט ראה. הוא פשוט לא היה מוכן לשים מסווה על עיניו למציאות שרוקמת ונרקמת מול עיניו. אני רוצה להזכיר לכולנו, 1976, אירועי יום האדמה, אירועים שבהם ערביי ישראל הכריזו מרד על מדינת ישראל. זו הייתה הכרזת המרד הראשון, החזק ביותר שהיה עד אז, ומאז פרצו כמה וכמה מרידות נוספות, ב-1980 כמה מוסרתי לג'יאד וכו' וכו'. רק נאמר משהו על עזמי בשארה. עזמי בשארה, הוא באיזשהו מקום הסמן, החלוץ של מה שנקרא היום בלד, שהולך ושוטף את החברה הערבית כולה.
אחד הנתונים הכי מזעזעים שראיתי ממש השבוע, בבחירות האחרונות, אום אל פחם, כפר ערבי נחמד.
איסלאמי.
אוקיי. תן לי רגע כן. להגיד מה הדימוי כן. שלו. כפר ערבי נחמד, עם כנפה כטעם גן עדן, וחומוס הכי טוב שאני
אתה
מכיר.
אתה מדבר על אבו גוש.
אבו גוש.
כן.
40% ו-50% אחוז מצביעי בלד.
45%.
זה מפלגה הכי קיצונית שיש בפוליטיקה הישראלית היום. זה פשוט נתונים מזעזעים. הדימוי שלהם זה דימוי של כפר נחמד, שעזר לנו במלחמת העצמאות, ושהוא איתנו, ושאין שום סכנה להיכנס לשם, ואין זריקת אבנים, וכל העסקים שמשגשגים בזכות דו-קיום, ומצביעים לאנשים ש...
זה צריך להבין,
אני אגיד לך,
תמיר, אני מפחד מהמילה קיצוני, כי היא מילה שאין מאחוריה כלום, צריך להגדיר מה זה בלד. צריך להגדיר מה זה בלד.
שתי דקות על בלד.
שתי דקות על בלד. בלד זו מפלגה לאומית ערבית ליברלית, מבחינתה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קבוצה חילונית, הזרם שלה הוא זרם פן ערבי, ואומר, לא איסלאמי, אלא... כל מי שערבי, ואומר דרוזים, נוצרים ומוסלמים נמצאים בתוך, בתוך בלד, והם בעצם מזוהים עם מפלגה שהייתה פה ערב הקמת המדינה שנקראה חיזבאל איסתקלאל. הם לעולם לא השלימו ולא ישלימו עם קיומה של מדינת ישראל. הם רואים בכל אזרח ואזרח מאיתנו לוחם במלחמה.
גם תינוק.
הם רואים בנו, גם במגננה שלנו, לא, לדוגמה, במסמכי החזון, שהם המובילים של מסמכי החזון, הם אומרים שבמלחמת קדש, אנחנו תקפנו את מצרים. אבל לא, אנחנו תקפנו את מצרים. אבל, כיוון שאתה הפושע, אם אני באתי, אני השוטר, ובאתי לתפוס אותך, ואתה התנגדת, אז זה נקרא תקיפת שוטר, נכון?
נכון.
אז מבחינה רציונלית, לנו כמדינה פושעת, כמדינה פולשת, כמדינה כובשת, אין זכות ההגנה. זה תפיסתם. לכן, לרצוח יהודים, זה בעצם לעשות סדר וחוק.
זה הגנה עצמית.
כי אנחנו הכובשים. כי אנחנו הכובשים. אגב, אני רואה את יריב אופנהיימר, שהצדיק את השחרור של הרוצח, של ראש עיריית חברון, אמר, מה, זה דומה לאצל, זה דומה ללחי, הם עם כבוש. אז זה בעצם מה שאומרים, אנחנו עם כבוש, לכן הדרך של המלחמה, של המאבק המזוין, זה לגיטימי. לכן לא פלא, שגם עזמי בשארה מרגל לחיזבאללה, סעיד נפה הדרוזי מרגל לטובת ברית המועצות, חנין זועבי עולה למרמרה, בסל רטס.
אלה הכוכבים שלהם?
אתה מבין, זו תפיסת עולם. כשאתה אומר קיצוני, תנסה להגיד לי, למה אתה מתכוון? למה אתה מתכוון? אז אני מתכוון לזה שהם לא רק מדברים על השמדת של מדינת ישראל, הם גם פועלים, הם רואים בה, ויש להם מסכת נימוקים. עכשיו, שים לב, הם האנשים הכי נחמדים. אני בדיוק דיברתי על זה אתמול באיזה סרטון, יכול לשבת לידי באוניברסיטה בשולחן, בחור ערבי, מצביע בלד, כן? אני יושב עם כל הספרים שלי במזרחנות, הכל על הערבים ככה, ערבים ככה, כל מיני, הוא יודע בדיוק עם מה אני מתעסק, אני יודע מי הוא, אנחנו מדי פעם מחליפים מילה, הוא יוצא בערב הביתה, הוא פותח חפיסת שוקולד, משאיר לי זה, או פעם אחת הוא מוציא לי דיאט קולה, אומר לי אני כבר לא צריך, שהוא אחלה נחמד, לבוש.
למה?
לבוש, מה?
למה הם כל כך נחמדים?
לא, כי הם אין להם קרניים. אין להם קרניים. הם אויב, לאויב אין קרניים. זה בדיוק האסטריאוטיפ המטורף שלנו.
מה זה לא אוהב עם קרניים?
אין להם קרניים, הם אחלה נחמדים.
לא, אבל למה הם להיות נחמדים? אם אתה אוהב שלו, שיעקוד אותך. שאתה יודע.
אז זה בדיוק מה שמתה. לכן, אגב, הרבה ישראלים. ובלת, אתה יכול לשבת איתו, שם לזחלקה שהייתי בכנסת, כמה פעמים ניסה לרמוז לי שהוא רוצה לפטפט איתי. אתה אוהב, אני לא כאילו, כל פעם נפנפתי אותו.
ולמה אתה לא מתנהג ככה נחמד וזה?
כי אני לא רוצה לנרמל את חג'אמל זחלקה. לנרמל, אני אגיד לך את האמת, גם אני הייתי מת לדבר איתו. כי הוא איש מרשים מאוד, איש מרשים אינטלקטואל, אבל אני מצד שני לא יכולתי לסבול את זה, שבמיליה אתה מתקוטט, ואחר כך באוקף, באוקף, הפרסה, אתה מסתחבק. אמרתי, מבחינתי זו צביעות, אם הוא יהיה, אבל זה יהיה עד הסוף, אני לא מדבר איתו ולא חבר שלו. אבל זה לא אומר שהוא לא בר שיח, זה לא אומר שיש לו קרניים, זה לא בוא נלך מדע, אבל הם מבחינה לאומית, ג'אמל זחלקה, בעד השמדתנו עד האחרון שבנו, ואם ישחטו איתי, לא רק שזה, זה לא רואה בזה צדק. הוא רואה בזה צדק, הוא רואה בזה צדק לאומה שלו, ללאום שלו, לקיומה של סוריה אל-קוברה. הם אגב לא פלסטינים. אנחנו אומרים דקל פלסטין, הם לא פלסטינים. עזמי בשארה אמר, אין דבר כזה פלסטין, אמר את זה בקולו, ועזמי בשארה הוא מייסד בלד.
אין דבר כזה פלסטינים, כי בעצם כולנו ערבים.
לא, והמילה פלסטינים... סוריה אל קובה.
כן, כולנו ערבים ששייכים לנפה הזאת שנקראת סוריה
כן,
גדולה.
כן.
והמילה סוריה. פלסטין היא בעצם סתם כלי נשק. היא לא מעבר, היא סתם כלי.
כן, 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 זה הפרטיקולריות הזאת, כן, הלאומיות הזמנית הזאת היא תחנה.
כדי לנצח את הציונים.
היא תחנה, אבל אני לא באמת מה, לכן משבחים את סמיר קונטר, אתה מבין, הם רואים בסוריה, באסד, בחיזבאללה, שותפים מלאים שלהם.
למרות שהם שיעים.
מה זה?
למרות שהם שיעים. מה לשיעים ולסונים, הם הרי יודעים להקיז דם אחד של השני.
לא, לא, הם בכלל לא דתיים. העניין הדתי הוא לא פקטור. יש בבלד, הם בכלל אתאיסטים, רובם אתאיסטים.
אתה יודע מה, בוא.
יש בהם נוצרים, מוסלמים ודרוזים. כך היה בחיזב אל-אסתיקלאל של רוני עבד אל-עדי, שהמייסד של זה. זו תפיסה כלל ערבית, פן ערבית.
בוא נעשה כזה לא, מכיוון, והחומר הזה נמצא בפודקאסט שלך ובערוץ יוטיוב שלך.
לגמרי,
שיקשו,
לגמרי.
וזה, חבל, אנחנו שורפים
לגמרי,
זמן.
לגמרי, לרב
כהנא. על תנועה. חשובה ככל שתהיה, רצחנית ככל שתהיה, אבל פשוט את החומר נמצא במקום אחר.
נכון.
לגבי הרב כהנא, הייתי שמח אולי באמת להמשיך את הדיון הזה של מה הוא הציע לערבים בארץ, איך הוא ראה את זה, כי אתה אומר בעצם כמו יהושע, או שילחמו, אם הם אויבים שלנו, או שיעזבו, או שיחיו פה, אם הם באמת מקבלים את הריבונות שלנו, וזה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. נכון, אם אני מבין נכון? אבל החיים שלהם פה, שהוא הציע להם, הם לא חיים לגמרי כאזרחים שווי זכויות.
לגמרי לא, לגמרי לא. אגב, אני שמח שלפני כמה חודשים, יש לי איזה חומר למשפט שלי, ראש הממשלה החלופי יאיר לפיד אמר, ניתן לערבים זכויות אזרחיות, לא זכויות לאומיות.
וואו, כמו בצהרה בלפור.
באיחור רב אחרי הרב כהנא ואחרי כל מיני הצהרות אחרות, הוא אומר את זה, יאיר לפיד, בקולו, יש לי את זה, אני משתמש בזה בעזרת השם למשפט, הנה תראו, גזענות, גזענות, אבל זה לא גזענות, זה קיומיות. זו קיומיות, מה יהיה פה בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה? איפה אנחנו נהיה? אתה מבין, זה שצרפו עכשיו, זה שהם הופכים את לשון מאזניים, והשמאל הישראלי לא אכפת לו לשתף פעולה איתם.
לא, הם כבר לא, הם כבר לא לשון מאזניים, לפחות לכמה חודשים, שנים הבאות.
קודם כל הלוואי ולכמה שנים הבאות, הלוואי שנזכה לחמש שנים של ממשלה ימנית, שעושה דברים באמת ימניים, ולא תאכזב אותנו שוב. אגב, זה יכול להיות חמש שנים.
אני זרוק כזה הרע לגבי ממשלה שתאכזב אותנו שוב, בכל הדיבייטים ובכל הרעיונות במבט ובתקשורת של הרב כהנא מול אנשי ליכוד, הם יוצאים, מה זה אנשי מרץ? זה באמת לא יומן, כמה המרחק שלו, זאת אומרת, יש לנו את חלון אוברטון הישראלי, שהוא נמצא איפשהו פה, והרב כהנה הוא ימין, כאן בערך.
ימין אחר.
וכולם לעומתו הם אנשי מרץ. הוא כל כך קיצוני, שוב, אני לא אוהב שאני ממלא קיצוני, אבל...
רואים את האימות שלו, אהוד אולברט.
עמוד אולנות, בדיוק.
עוד לפני, עוד שהוא ימני לגמרי.
נכון.
והוא פשוט הופך אותו לכלום, לאפר, זה רעיון מדהים של הרב כהנא מול אהוד אולמרט. נינוח.
איך עוד לא הורידו אותו?
נינוח, הרב כהנא, נינוח.
מוזמנים לדווח. כן,
לא, אל תדווחו, זה חזק, תשאירו לנו את זה. נינוח, מנומק, ואהוד אולמרט מבלבל את השכל, מדבר בסיסמאות, וכבר אז הוא זיהה את הכלום הזה, שהוא לא בא מתוך אמונה. שאתה לא בא לארץ ישראל מתוך אמונה, מתוך...
אתה קראת איזה קיומיות, אני מוכה עכשיו, כי אתה אומר מצד אחד, זה גוי שקופ, זאת אומרת, ראש של גוי, יש לרב כהנא, תסלח לי, אבל ראש של גוי, אני לא רוצה שישמידו אותי, בלי שום קשר, כן תורה, לא תורה, ופתאום אתה אומר, לא, צריך לבוא מתוך אמונה,
והתורה, והיו לסיקים בעיניכם, ולצינים בצדכם, מי שמכיר את הספר הזה של הרב כהנא, הוא קרא לזה לסיקים בעיניכם, ואם לא תורישו את השווי ארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, והיו לסיקים בעיניכם, ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה.
ובעברית?
ובעברית, אם אתם לא תגרשו את יושבי הארץ, הם לא ישלימו עם הקיום שלכם פה, והם ילחמו בכם. ככה אומר הפסוק, ואומר על זה התרגום, הרב כהנא מביא את זה הרבה, נטלן, כלי זין לקבלחון, יקחו כלי נשק נגדכם, יזרקו אליך בקבוק את עבירה, ישימו מטעני חבלה, יראו צרורות על ילדות בקריית ארבע. הדברים האלה הם פשוטים, הם קיומיים. התורה היא קודם כל קיומית, היא אומרת לנו איך להתקיים, אתם לא תורישו, לא תשבו, כן, תורישו על מנת שתשבו, וירשת וישבת, אבל כאן תמיד מביא את הספרי הזה, וירשת וישבת, אם לא תורישו, לא תשבו, מה קרה בגוש כתיף? לא הורשנו, לא ישבנו, חד וחלק, איפה שלא לא נוריש, לא נשב.
גירוש או הגירה מרצון?
תראה, לפי החוק אסור גירוש.
למה? מה זה לפי החוק? החוק נקבע בכנסת, אין לנו
בסדר,
חוקה.
בסדר, אבל הם תואד, תראה,
לא, בזמנו, אני רק בזמנו מקשה
היה,
פה.
בזמנו היה, אחרי הרב כהנא, איך שהרב כהנא נפסל, ב-88 נכנס שמקום דמו רחבם זה אבי גנדי, והוא, הסיסמה שלו, השם שלו היה טרנספר, האות ט' שהיום הציונות הדתית, ובין זה משתמשים בה, לקוחה מט' של טרנספר, מי ששכח, רחבם זה אבי, אבל היה יותר לגיטימי, כי הוא היה אלוף, הוא היה בפלמח, אלוף פיקוד מרכז,
מלך הארץ,
מלך הארץ, אז עליו אי אפשר היה להגיד גזען, מה גזען וכו', אתה מבין, אחד שהיה מנהל מוזיאון ארץ ישראל, מאדיר ספרים, היהודי, שכמו ומעלה, כולם חייבים להודות, רחבם זה אבי, אז אותו לא תקפו כמו שעשו, דיבר על טרנספר, אז הוא דיבר על טרנספר מרצון, רב כאן אמר, כאילו טרנספר מרצון, זה, אני חושב אגב, אני כתבתי תוכנית מדינית, שקראתי לה, שהקמתי את עוצמה יהודית, כתבתי תוכנית שנקראת, עלייה ובנייה, הגירה ושלום, אמרתי, זו הדרך להגיע לשלום, שני יסודות הציונות, אחד מהם עלייה, ואומר, דמוגרפיה, הבטחת הזרע, הדבר השני, התיישבות. הרחבת ההתיישבות בכל רחבי הארץ. כתבתי תוכנית מאוד מאוד מפורטת, גם תוכנית חירום לעלייה, איך עושים קבינט עלייה. אם אני הייתי היום צריך להצטרף לממשלה, הייתי הולך על אחד משני היסודות האלה, הייתי הולך על משרד הקליטה מורחב, שכולל תעסוקה, כולל שיקון, כולל חינוך, כדי להביא את יהודי צרפת לפה.
תן כלכלה אלפים. חופשית וכולם יבואו לפה.
אני אתן כלכלה חופשית, יבוא מישהו מצרפת שלא יודע את השפה ולא יכול להתחרות כאן, אני לא אתן לו שום דחיפה.
אני מאמין שיצליח.
אני לא אתן לו שום דחיפה, אז עובדה שאני יודע לדוגמה, שאתה תקופה שעלו פה יהודים מצרפת, ולא הסתדרו פה מבחינה כלכלית וירדו מהארץ.
הרבה פעמים, לא נפתח את הדיון הזה כאן, אבל
בגלל
רגולציה ודברים כאלה.
אני לא מסכים, אני לא מסכים, אני... זה, 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 זה נקודה רגישה אצלי, כי זה, הקפיטליזם, זה לא שאני לא קפיטליסט, זה לא שאני לא בעד שוק חופשי, אבל יש משהו מאוד מקומם אותי בתפיסה הזאת של השוק החופשי, אבל זה לא הנושא שלנו. זה לא הנושא שלנו. אני מצטער, זה מיץ פנימי שאני נמצא בו, של תחושה של יהדות של חמלה. יהדות היא קודם כל היא חמלה, הכלכלה שלה היא כלכלה של חמלה, היא צריכה להיות כלכלה תבונית, ואני אומר שאין סיסמאות בכלכלה, אבל גלשנו למשהו אחר לחלוטין. אני חוזר, עלייה ובנייה, גירה ושלום. עלייה ובנייה, זה קודם כל, בוא נשנה דמוגרפית, בוא נשנה את המצב הדמוגרפי בגליל, בוא נבנה עוד עיר יהודית, כן? בלי להתבלבל, בלי להתבלבל, אם זה שתהיה מוגדרת לעולים חדשים, ולחיילי צהל, כמו שבזמנו הקימו את נצרת עילית, כמו שבזמנו הייתה תוכנית יהוד הגליל, אף אחד לא חשב שזו גזענות, יהוד הגליל, מידיים עובדות יהודיות, לתת מקום לפרנסה, להתיישבות, אחד, דבר שני, הדבר השלישי יותר מדויק, זה של הגירה, עידוד הגירה, תראה מה קורה בעזה, ועזה היא משל, אנשים שם רוצים להגר, הם טובעים בים, רחמנות, זה חיי אדם, תנו להם להגר, תנו להם, תפתחו להם.
מי מונע מהם? החמאס.
החמאס מונע מהם. אגב, גם כאן, לדוגמה, ערבי שרוצה ללכת לעבוד בקטר או כל מיני מקומות, צריך להפקיד ערבות שהוא חוזר. בוא נשלם לו.
והוא יכול ללכת עם המשפחה? כנראה שלא.
מה זה? לא בטוח. יכול להיות שגם עם המשפחה, אבל אתה יודע מה, ברגע שזה הופכת להיות מגמה שלך, אתה אומר, זאת המשימה הלאומית ל-20-30 שנים הקרובות. יש לנו, לא נוכל לברוח מזה. דברו איתי על שוויון, אתה נגד ערבים. הבעיה הדמוגרפית היא היא קמה וגם ניצבה, אין לאן להימלט ממנה, שישפטו אותי 1,000 פעמים על גזענות. זו מציאות שכולנו, זה מפקדים למען ישראל, מה אומרים? אנחנו לא רוצים מדינה דו-לאומית, בואו נעזוב את יהודה ושומרון, אז בואו גם נעזוב את הגליל, בואו נעזוב את הנגב. זאת אומרת, אני אומר, במקום שתגרשו יהודים, בואו נעזור למי ש... מרגיש שזאת לא ארצו, זאת לא מולדתו, שהדגל לא הדגל שלו, שהמנון לא מוצא חן בעיניו, שהוא רוצה דמוקרטיה הסדרית, אתה מכיר את המושג דמוקרטיה הסדרית של מסמכי החזון, דמוקרטיה הסדרית שאומרת, אם אני 3, אנחנו 3, ואתם 100, אנחנו מתחלקים הכל חצי חצי, כי לא יכול להיות שהרוב ישלוט על המיעוט, זה מה שהם טוענים, דמוקרטיה הסדרית, דמוקרטיה הסדרית זה מתכון לחיסולה של מדינת ישראל, בכלכלה, באדמות, במשאבים, בתפקידים, בכל הדברים כולם, הם מבקשים דמוקרטיה הסדרית, פטנטים מאוד מאוד מתוחכמים, זה מאוד מאוד מתוחכמים. אתם אומרים, חייבים להסתכל לבעיה הדמוגרפית בעיניים, לא יכולים לברוח ממנה.
האמת, לי יש ככה גישה שונה גם לגבי בלד וגם לגבי הרב כהנה. אני חושב שלא בלד, לא הרב כהנה ולא אתה, אמורים להיפסל לריצה לכנסת. ואני אסביר, כשאתה נותן את דעה כלשהי להישמע בכנסת, חסידיה הופכים להיות פחות אלימים, הופכים להיות יותר מקבלים את ההסדרים החוקיים הנוהגים במדינה, ומרגישים שיש להם פתחון פה, ויש להם אפשרות מבחינה דמוקרטית להשפיע. אבל כשאתה פוסל אותך, ואת בנצי גופשטיין, ולא, סליחה, ואת ברוך מרזל. בנצי גם נפסל. בסדר, נו, אז אתה פוסל את כל התנועה, ואתה אומר, האנשים האלה בגלל אמירה, אתה יודע, פה אמירה שם, שיש בהם ניחוח אולי גזעני, או ניחוח אני לא יודע מה, אז אתה לא מאפשר את הדבר הזה, ובסופו של דבר אתה אולי תפגוש את זה בתג מחיר, והאמת היא, שמאוד מפתיע שאין פי 100 או פי 1,000 יותר תג מחיר, במצב שלנו היום,
אני דוחה את כל הספיץ' האחרון שלך, אני ממש מתנצל. בלד נותנים להם להיות בכנסת, ובכל זאת הם תומכים.
אני לא מבין למה. אני לא מבין למה לא אתכם.
ובכל זאת, לא. ובכל זאת, וזה שאתה אומר, זה שנותנים, אז יש פחות טרור. נותנים להם להיות בכנסת, ובכל זאת, הם תומכי טרור, הם משתתפים בפעולות, הם משתפים פעולה, באסל רטס כחבר כנסת, ניצל את החסינות שלו, הכניס טלפונים למחבלים, שיתוף פעולה מלא עם האויב, עם מחבלים, רוצחים, שיתוף פעולה מלא.
והורשע על זה.
הורשע, אבל זה לא מנע ממנו שהוא בכנסת, עכשיו, זה לא מתכון, וזה שאני לא בכנסת, זה לא הפך אותי לעבריין. אני פשוט מצאתי לעצמי דרכים אחרות של מבא.
אני לא מדבר עליך, אני לא חסידך.
לא עליי ולא אף אחד אחר, אין בו את תג מחיר, זה בלבול שכל.
לא, אני אמרתי שאני מופתע שאין פי אלף. נגיד עכשיו יש זריקת אבנים.
אין פי אלף, כי אנחנו עושים שומרי חוק. אני מצאתי לעצמי דרכים אחרות של הבאה. אני כותב ספר, אני עושה פודקאסט, סגרו לי את המיקרופון שם. לא הסתימו לי את הפה, כי ביקשתי מהעורך דין שלי, הוא הביא, המזכירה שלו הביאה את התיק, והיא לא רשמה מאחורה מה התיק, אז הוא אמר לה לכתוב את השם שלי, אז אמרתי לה, תכתבי, צופן את התיכה, אמר לי, את התיכה, מה עוד? אמרתי לו, צופן את התיכה לבית ישראל, זה אגב מהרב כהנא. אנחנו באנו להזהיר, באנו להטריע, מי שנמצא בקצה העיר ורואה שאויב בא עליו, באנו להטריע, אבל זה מאשימים אותנו, ועל זה רוטפים אותנו בסזון משפטי, אין להם נגדי ראיות, הכל חרטוט, הם כותבים שם שקרים, אנחנו, אגב, בשימוע עצמו, אנחנו לא נספר להם על השקרים שלהם, יש לנו שימוע, אנחנו נשאיר את זה לבית המשפט, תהיה חגיגה, ממש, פופקורן.
פופקורן שעולה המון המון המון, המון כסף.
המון כסף, המון כסף, המון תרדה, המון תרדה. אספנו כ-360, 370 אלף שקלים.
אני אומר, גם בסוף תצא זכאי, עדיין, זה עלה לך מאות אלפי שקלים.
הם ניצחו אותי שעכשיו במקום ימים שלמים, במקום לשבת, לכתוב, לגמור את הספר שלי, ויש עוד איזה, לפחות שלושה ספרים שאני חולם לכתוב. אני עסוק בקשקוש הזה. אבל מצד שני, מדובר במשפט מאוד מאוד חשוב, שאני ביקשתי אותו, כי אני רוצה לברר מה גזענות ומה לא גזענות. לא יכול להיות שכל מה שאני אומר זה גזענות, ומי שדברים אחרים יאמרו דברים פי אלף יותר גרועים, זה לא תהיה גזענות.
אז באמת ככה, לקראת סיום, כי כן הצלחנו לעשות פה איזה חתיכה ראויה להתכבד, של באמת האידיאולוגיה המרכזית של הרב כהנא, למרות שחשוב להרחיב ולגעת בעוד סוגיות, אבל השעה נוקפת, הייתי שמח לשמוע ממך, על איזה ספר אתה היית ממליץ?
מהספרים של הרב?
או על איזה דיבייט, אלן דרשוויץ והרב כהנא כבר המלצנו, אני אמליץ על ספר שבעיניי הוא מופת של חשיבה מדינית, לא תורני בכלל, ופשוט נוגע בג'ון לוק, בז'אן ז'אק רוסו, באבות המייסדים האמריקאים, בתומאס ג'פרסון, ואתה יודע על איזה ספר אני עומד להמליץ?
על לסן ג'ו ולסן וורד?
משאל עם המהפכה. שזה ספר באמת, אמרתי את זה גם לפרופסור אפרים פודוקסיק, הראיתי לו את הספר, ואמרתי לו, בוא תקרא את ה4-5 עמודים האלה מהפרק ההוא, שעוסק בזכות ההגנה העצמית של האזרח, שהממשלה לא מגינה עליו, הזכות הגנה עצמית חוזרת לאזרח. אמרתי לו, בוא תראה כפרופסור למחשבה מדינית, בוא תראה אם אתה מוצא גם אחד ברב כהנא, כי במקרה קראתי את האמנה החברתית של ג'ון לוק, ובמקביל קראתי את הספר של הרב כהנא, ואמרתי, זה הסיכום הכי טוב שנתקלתי בו. אין שם עיוות קטן של ג'ון לוק. עכשיו, מה שהפתיע אותי יותר מהכל, זה לא רק שהרב כהנא הבין בתורה ובדברים כאלה שאני בכלל לא מתחיל להבין בהם, אלא שהוא הבין בדברים שאני הכי מבין בהם, ואמרתי, איך יכול להיות שגם בזה הוא כותב מדויק. זה ספר באמת, מי שרוצה מבוא למה הוא מצב הטבע, ומבוא מתי מותר לבוא ולצאת כנגד ממשלה שלא מבצעת את תפקידה, אבל לא נגד הממשלה בעצם, אלא מתי פשוט לתפוס את עצמך בידיים, ולהגיד, אני מגן על עצמי. לא תג מחיר ולא דברים כאלה.
אני רוצה להגיד לך שאתה, כאילו, אני שומע אותך, ואני רואה את כל הגמדים שמדברים על הרב כהנא, הוא היה ענק. ענק אינטלקטואלי, ענק במנהיגות, ענק בתורה. הוא היה קם בארבע בבוקר כל יום ללמוד תורה. הוא כמעט ולא היה ישן. נתי עוזר ישב איתו בכלא, איזה מעצר היה, איזה משהו, הם נעצרו. מתי עוזר, השם יקום דמו, נהרג, נרצח על ידי ערבים, והוא מספר שהוא קם באמצע הלילה, נתי, הוא רואה הרב כהנא יושב ולומד, הוא שואל את הרב, הוא אומר לו, כאילו, מה אני יכול לעשות, כאילו, זה, חבל לי על הזמן, הרב כאן תמיד היה לו, חבל על הזמן, תמיד היה עסוק. אחד אני זוכר שהוא כתב את הספר אור הרעיון, באותה תקופה הוא היה משדר ברדיו בערוץ 7, פעם בשבוע 3 דקות. היה פינה, היה דבר כזה, היה רדיו ערוץ 7, היה להם רדיו לפני שסגרו להם, לפני שאיתן כבל ושות סגרו לו את זה, אנשי חופש הדיבור. אז פתאום הוא הפסיק את זה, התקשרתי לרב, אמרתי לו הרב, 3 דקות בשבוע, אומר לי, אין לי זמן, אני כותב את הספר של החיים שלי, והוא כתב את אור הרעיון, ספר תורני רציני, שלצערי לא הבאתי אותו פה, שעוסק מקצה לקצה בחיי היהודי, מעול מלכות שמיים, מרעת שמיים, ועד
משיח בן יוסף, ספר אינדקס כזה.
לגמרי לגמרי, והכל מעמיק, והכל רציני, והכל שוטף. אני רוצה להמליץ מאוד על הספר הזה, שמע עולם, שמע יהודי, listen Jew, listen world, ספר שמנתח את ההיסטוריה היהודית, מזווית מאוד חמה, מאוד נוגעת, מאוד חזקה, שמע עולם, אני ציוני, הציונות, ספר מאוד 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 מחבר, יש ספר אחר באנגלית, Why Be Jewish, גם כספר מאוד 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 חשוב, של הרב כהנא, שבעצם עוסק בחיבור, עשרות אם לא, מאות אלפי אנשים חזרו בתשובה, התחברו ליהדות שלהם דרך הספרים האלה של, של הרב כהנא. וואו, אני מודה לך
אז
על
אז בנימה אופטימית זו.
אתה יודע, אופטימיות זה עניין שאנחנו צריכים לעבוד עליו, צריכים לזה, אנחנו, אבל כן, אני חושב שעשינו פה איזה סוג של צדק ואמת. עם הדמות הכבירה הזאת, שהפכה להיות שם נרדף למשהו נורא והיום,
אבל,
של כל מיני גמדים.
אבל בוא נגיד ככה, באמת, עזבו אותנו, תקשו עכשיו, פשוט תקשיבו לדיבייטים, ותראו מי יותר משכנע אתכם. מי שכיהן בתור ראש בית הספר למשפטים של האוניברסיטה הכי טובה בעולם, אלן דרשוויץ, וכתב דרך אגב כתב הגנה נהדר על ישראל, ישראל כתב הגנה, עוד ספר נהדר.
חבר של נתניהו.
חבר של נתניהו, או... איזה רב, בלי השכלה משפטית.
יש לה השכלה משפטית, תואר שני במשפטים.
אני אומר, אני סתם צוחק, אבל בואו תראו מי משכנע אתכם בקרב, באמת, דיבייט כמו שיודעים רק האמריקאים לעשות. לתת לכל אחד זמן שווה, ולשאול שאלות קשות, ואם לא קיבלו תשובה, אז להגיד לא ענית לשאלה.
ואתה יודע מה דיברנו? שהוא היה אוהד של היאנקיס.
שזה הכי חשוב.
זה מצחיק, כמה זה היה פתאום, מלאיב אותו הדבר הזה, היה לו איזה מין ילד כזה שפתאום היה יכול להתלהב, אנחנו לא הבנו על מה הוא מדבר, אנחנו רגע גדלנו פה.
חבר הכנסת, דוקטור, חבר הכנסת שעבר, דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה.
תודה לך תמיר, תענו כרגיל.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.